כאן הסקטים ואתר פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציגים סיפור ביום.
איש הטבק מאת דייגו ויקאו, תרגם מספרדית אדם בלומנטל, מספר רודיה קוזלובסקי. בית משפט באדמונטון שבאלברטה קנדה פסק כי על חברת הטבק סאוטרן טבקו קומפני לפצות את ג'ושוע לין ב$2 מיליון. פסק דין זה הוא מאורע חסר תקדים בדיני העונשין של הספרות, והוא מעורר תקווה בקרב אלפי סופרים מעשנים. ג'ושוע לין האשים את חברת הטבק בגרימת נזקים לא רק למערכת הנשימה שלו, אלא בעיקר לבריאותו האומנותית. הרי היה לכך? ג'ושוע לין היה אחד הסופרים המובילים בדורו הודות לסיפורו חווה, שפורסם בכתב העת המיתולוגי Astounding Mysteries, כשהיה בן 19 בלבד, ולמד היסטוריה באוניברסיטת אדמונטון. ג'ושוע לין כתב את הסיפור במכה אחת בלילה של נדודי שינה. בבוקר, במקום לזרוק אותו לפח, כפי שהציע החברה שלו, הוא שלח אותו בדואר לכתב העת האהוב עליו למדע בדיוני. ועדת האורחים פרסמה אותו בגיליון הבא ללא היסוס. זה היה ברעיון ישן, אבל מבוצע היטב, והייתה בו זווית חדשה שהקנתה לו נופך חדש לגמרי. מכונת הזמן שהמציא דוקטור קרטיס, במקום לנסוע לעתיד, נוסעת לעבר. או ליתר דיוק לעבר שהשתנה, בעקבות החיסור, החילוק, ההכפלה או ההוספה של האירועים המשמעותיים ביותר שהתרחשו בו. ג'ושוע לין האמין שהזמן נע בלולאה, וההיסטוריה חוזרת על עצמה. חוזרת בשינויים מזריים שיוצרים הבדלים עצומים. במסעו הראשון נוסע טימותי קרטיס לשנת 2061. במקום לחזות בפלישת חייזרים, הוא מוצא את אדם, שקוע בשינה עמוקה בגן עדן, כמו בפעם הראשונה. אבל זו לא הפעם הראשונה. היקום קרס בגלל מלחמה בין גלקטית, ולאלוהים לא נותרה ברירה אלא להתחיל הכל מחדש. כאילו דבר לא קרה, ביום הראשון הוא מבדיל בין אור לחושך, בשני מפריד בין יבשה לרקיע, בשלישי זורע עשב וכך הלאה, ואז ביום השישי, לאחר שהערפל התפוגג וכל צבעי הקשת מופיעים במלוא תוארם, לא במובן אומנותי אלא משום שהאור הציג את הדברים בדיוק כפי שהם, אלוהים בורא את האדם בצלמו, וגם את האישה. במקום לקחת לאדם צלע, אלוהים תולש לו ציפורן. הפרט המזערי הזה משנה בקיצוניות את מהלך האירועים. בגרסה זו של ההיסטוריה האנושית, חווה היא לא בריאה בשר ודם שמתקשה לעמוד בפיתויים, אלא ישות עשויה קרטין שקוף למחצה, שהקרביים שלה חשופים והגדלה מילימטרים אחדים בכל יום. הבעיה של אדם וחווה היא כבר לא חטא עץ הדעת, אלא בעיה חומרית הרבה יותר, צורה. יש להימנע מכך שחווה תאבד את צורתה. בעזרת כלי עבודה גולמיים, אדם משייף אותה יום ולילה. אדם הראשון הוא לא לוחם או צייד או חקלאי, אלא מניקוריסט. מדובר, כפי שניתן לדמיין, במלאכה מאוד לא מספקת, די בסטייה של מילימטר כדי שחווה תתחיל לצמוח בכיוונים שרירותיים ותהפוך בסופו של דבר לכל מיני דברים אחרים, פניניה, אצבאובאב או קטר בפיג'אמה. כדי לעזור לו לפתור את הקשיים הללו, טימותי קרטיס מראה לאדם את היתרונות שבשימוש במספריים ובקוצי ציפורניים. הנצרות מאבדת את חשיבותה ההיסטורית. כתב העת קיבל מבול של מכתבי קוראים. הסיפור הכי מקורי ומשעשע שקראתי לאחרונה, כותב ברט אף מהטבסקה, פשוט בלתי נשכח, הצעירה סמנטה קוף מיורקטון, אפילו האל הזואב של התורה היה מרעיד את היקום בצחוקו, הבטיח הקומר א' מלברדור סיטי. לא היה כל ספק, כי שרון חדש נולד. הודות לג'ושוע לין, אזלה המהדורה כולה, 5,000 עותקים, ועדת האורחים החליטה לזכור את שירותיו של ג'ושוע לין על בסיס קבוע. הוא עזב את החברה שלו ואת עיר מולדתו אדמונטון, והתמקם בטורונטו. בין לילה הוא היה לאישיות מפורסמת. הצלחתו המסחררת של ג'ושוע לין כפתה עליו אי אלו מחויבויות. הוא נאלץ למשל לנהל חיי חברה, ואלה כפו עליו מחויבויות נוספות, כמו למשל, הצורך לעשן. הטבק הקנה לו תדמית. בימים ההם, שלמרבה המזל כבר חלפו מזמן, אסור היה לסופר להיראות בלי סיגריה, סיגר או מקטרת משתלשלים מזווית פיו על סף נפילה. בלי שהיה מודע לסכנה שהוא חושף את עצמו אליה, החל ג'ושוע לין לעשן. תחילה 10 סיגריות ביום, אחר כך 20 ועד מהרה 30. סיגריות מגולגלות מטבק וירג'יניה נהדר בצבע ענבר. האישון השפיע מן הסתם על הכתיבה שלו. כשוועדת האורחים הזמינה ממנו סיפור נוסף, החל ג'ושוע לין לכתוב רומן בהמשכים. הוא פורסם בקצב של פרק בשבוע במשך 20 שבועות, והופיע בו שוב דמותו של דוקטור קרטיס. בצלמו ובדמותו של המחבר, דוקטור קרטיס מעשן בממוצע 5 מקטרות בפרק. ניקוטין גורם להתמכרות חמורה. להפסיק לעשן יכול להיות קשה מאוד. ברומן הראשון, טימותי קרטיס נוסע לשנת 4443 למצרים העתיקה, ביום עלייתו על כס המלוכה של אחנתון. הוא מפתם את מקטרתו על גדות הנילוס ושומט בטעות עלה של טבק הולנדי. כעבור כמה ימים מבצבט צמח גואלי ומצחין שהמצרים לא הכירו עד כה, ניקוטיניה טבקום. זמן מה אחר כך, אחנתון ואשתו נפרטיטי מחכים את טימותי קרטיס ומתחילים לעשן עלי טבק ארוכים, בלי לדחוס. במקום לסלק את האלים של מצרים העתיקה ולהדיח את אמון אל השמש, אחנתון כופה על עמו לצרוך סיגריות. ההרגל החדש הזה גורם למהפכה פוליטית, כלכלית, חברתית, תיאולוגית ואומנותית. במקום להשקיע מאמץ בבניית הפירמידות שידעימו את הרודוטוס, נפוליון והגל, המצרים מתחילים להקים מפעלי טבק. קברי הפרעונים מתמלאים לא באוצרות, אלא בסיגרים. הרי סיגר הוא בעצם מומיה עשויה מטבק, לא? שוב קיבל כתב העת מבול של מכתבי קוראים. התיאור של נפרטיטי עם סיגריה בין השפתיים יפה פי 10 מהפסל שראיתי בקיץ שעבר במוזיאון המצרי בברלין, טען רלף רייש מפרינס אלברט.
יוצא מן הכלל, אני עדיין מרגישה צמרמורת.
כתבה קלואה קוף מוונקובר. פשוט נפלא. הצעיר אנדרו וב מוויניסק. עורך אחד התעניין בפרסום אחנתון. אבל ג'ושוע לין העדיף את הפורמט של הספרות הזולה. פרט לכך שהדבר קרב בינו ובין קוראיו, הוא הרוויח פי 15. הודות להרפתקאותיו של טימותי קרטיס, כתב העת מחר יותר מ-10,000 עותקים מכל גיליון. מספר אסטרונומי ביחס לתקופה. ג'ושוע לין ראה 30% מהרווחים. אילו פרסם בהוצאת ספרים, היה מרוויח רק 10%. בנוסף להיותו יפה תואר, מפורסם ומעשן, ג'ושוע לין התעשר והתחתן עם מיליונרית. גם היא יפה, אלגנטית, ומעשנת 20 סיגריות ביום מפילטר פלטינה. בעידוד ההצלחה החברתית, הרומנטית והמקצועית, מתחיל ג'ושוע לין לכתוב רומן שני, וחוזר לעלילה הקלאסית. טימותי קרטיס נוסע לאימפריה הרומית של שנת 6298, ולוקח איתו נשק חם שיאפשר לרומאים לבלום את פלישת הברברים. מטרתו היא למנוע את נפילת רומא המערבית ואת המאות החשוכות עד אין קץ שבאו בעקבותיה. אבל כשהוא מגיע לרומא הוא מוצא עיר אפופה בערפל כבד, אף על פי שהקיץ בעיצומו. לא מדובר בתופעה מטאורולוגית חריגה, אלא בתמורה מהותית בהרגלים האנושיים, שנובעת מהשינוי שהתרחש במצרים העתיקה ברומן הראשון. בהשפעת המצרים, כל תרבויות אגן הים התיכון החלו לעשן. מכיוון שהיו בעלי חוש מעשי מפותח, ניצלו הרומאים עד תום את יתרונותיו של הטבק. במקום אימפריה חיוורת ושסועה שנשלטת בידי רומולוס אוגוסטולוס, האחרון והעלוב שבקיסרים, במקום עם שהתבאם בגלל הקרקס וההרגלים המגונים, ובמקום צבא לא ממושמע שמשתקרים בו גרוע, טימותי קרטיס זוכה ללכת ברחוב ולגלות ששיקמו את הקולסאום והפכו אותו למאפרה ענקית מלאה בדלים. הודות לטבק, רומא מצליחה לסבול יותר בקלות ויותר בנחת את פלישת הברברים וליהנות מכל רגע עד תום. שוב נוחת על כתב העת מבול של מכתבי שבחים. אבל בין מאות המכתבים הללו הגיע מכתב מאחד בשם קליף קלייטון, רופא מפרינסס ג'ורג' שבקולומביה הבריטית. עורכי כתב העת פרסמו את המכתב כדי לזרוע מחלוקת שאמורה הייתה לכאורה להעלות את המחירות, אבל לא עמדו את ההשלכות. די בתקרית זניחה אחת למוטט אימפריה שלמה, או סופר בשיא תהילתו. דוקטור קלייטון ביקש לבטל מיד את המנוי. הוא היה מזועזע מכך שכתב העת האהוב עליו מסוגל להדפיס אבלים שכאלה ולעשות פרסומת לרעל. בעצם הדבר שהכי הפריע לדוקטור קלייטון היה שג'ושוע לין טעה טעות בלתי נסלחת במונחים היסטוריים מדעיים. אילו התחילה האנושות לעשן בעת העתיקה, היא הייתה נכחדת בהכרח הרבה לפני ימי הביניים. לפי מחקרים אפידמולוגיים עכשוויים, מעשנים סובלים פי מאה יותר מלא מעשנים מדלקת צימפונות, דלקת ריאות, אי ספיקת לב, לחץ דם גבוה, כאב קיבה, אין עונות והפלות. וגרוע מכך, המחקרים מראים שצריכת טבק מגדילה משמעותית את הסכנה לחלות בסרטן בריאות, בוושת, בלוע, בגרון ובאינבל. ואף בקיבה, במעיים ובשלפוחית השתן. שום חברה עתיקה שהייתה חשופה לחולי כזה, לא משנה כמה מתקדם היה הידע הרפואי של ההודות לחניתה, לא הייתה מסוגלת לשרוד יותר מ-200 שנה. בגיליון הבא איבד כתב העת חצי מקוראיו. מכיוון שאובדן זה הביא על כתב העת צרות כלכליות קשות, החליט המנהל לוותר על שירותיו של ג'ושוע לין. במקומו הם שכרו בחור צעיר שבאמת היה מוכשר, אבל חשוב מכך, לא ישן. הוא כתב מדע בדיוני נטול חומרים ממכרים וממריצים. אשתו של ג'ושוע לין הפסיקה לעשן וטבעה גירושים. ג'ושוע לין לא אמר נואש, וניסה להרוויח מחדש את אמון הציבור בכתיבת רומן חדש. הוא ניסה גם להרגיע שיעול שלא עזב אותו יום ולילה בעזרת טבליות מנטה. סיגריות מכילות חומרים שמעוררים גירוי והורסים את הסימפונונים, שתפקידם להסיר את האבק מהאוויר שאנו נושמים. ללא סימפונונים, הריאות הולכות ומתמלאות בפיח ובזפת, כמו ארובה. מי שמעשן חפיסת סיגריות ביום שואף 840 סמק של זפת בשנה. כדי להפסיק להשתעל, היה עליו פשוט להפסיק לעשן, אבל זה לא מה שהוא עשה. לפעמים המעשה הכי פשוט הוא המסובך ביותר. הניקוטין גורם להתמכרות חמורה. לפעמים קשה מאוד להפסיק לעשן. אל תעססו לבקש עזרה ולהיוועץ במומחה. ג'ושוע לין השיב את הטבק למקומו, כלומר, למישורים של מרכז אמריקה, ושיגר את טימותי קרטיס לספרד של המלכים הקתולים, שנת 7355. מטרתו היא למנוע מקולומבוס לגלות את אמריקה. אם לא יגלו את אמריקה, גם לא יגלו את הטבק. ואם לא יגלו את הטבק בתחילת העידן המודרני השני, לא ידבק באנושות ההרגל הקטלני הזה. טימותי קרטיס מצטרף לאחת משלוש הקרבלות בתור הגאי, אבל כאשר האוניות מתחילות להתרחק מהאיים הקנרים לכיוון לב ים, טימותי קרטיס פונה פתאום 90 מעלות ימינה. במקום אי טרופי, המשלחת של קולומבוס מגיעה לאי ארקטי ומכנה אותו גרינלנד. במקום אינדיאני מעשנים, רודריגו דה חרז ולואיס דה לטורה מוצאים גייזרים. אנשי הצוות מאוכזבים עמוקות מהחזות העוינת של היבשה שזה עתה גילו ומבקשים מקולומבוס לחזור בחזרה. האדמירל מנסה לשכנע את אנשיו להמשיך קדימה, בהבטחה שעד מהרה יגלו איים פוריים ובהם נערות שקופים ועצים גבוהים ופרחוניים עם פירות עסיסיים ומרעננים וזמירים שמקפצים ומרקדים מענף לענף כפי שלא ראו ולא שמעו מימיהם. אבל הנאום ניסה באמצע סופת שלג ולכן אינו משכנע. לקולומבוס לא נותרת ברירה אלא לחזור לאירופה בידיים ריקות. הכישלון החרוץ מחבל במצבו הנפשי. האדמירל שוקע בדיכאון עמוק ומתאבד. גופתו נזרקת לים ונעלמת במלטעות הקרישים. ג'ושוע לין שלח את כתב היד למספר כתבי עת, אבל שום ועדת אורחים לא רצתה לפרסם סיפור כזה. אמרו לו, הכוונות הטובות חסרות תועלת כשהן לא מלוות במעשים טובים. במקום להמשיך לכתוב, מוטב שיפסיק לעשן לצמיתות. הוא לא מרים ידיים ושולח את כתב היד לכמה הוצאות ספרים. אבל פי שהם מזהים ברומן כישרון שאין לטעות בו, אין באפשרותם לפרסמו. כל עמוד וכל שורה מסריחים מטבק, למרות הניסיון להסתיר זאת. הקוראים לא יוכלו להפסיק לרגע להרגיש כמו פינגווינים שטובלים בביצה של זפת. הרי אחת הדמויות בוודאי מאשנת בסתר. הקריירה שלו הייתה ארוסה, ארוסה ללא תקנה. כך קרה שהסופר שבגיל 19 עם פרסום סיפורו הראשון זכה לשיא תהילתו, הפך כעבור כמה שנים, עוד בטרם מלאו לו 40, לבדל של אור ועצמות. לג'ושוע לין לא נותרה ברירה, אלא לפתוח באש על חברת הטבק שסיפקה לו את הרעל במשך שנים כה רבות. בתמיכת עורך דינו הוא ניסה להפסיק לעשן פעם אחת ולתמיד בעזרת מדבקת ניקוטין, שזכתה להצלחה ב-65% מהמקרים. אבל המדבקה לא סיפקה את התוצאות הרצויות. הניקוטין גורם להתמכרות חמורה. לפעמים קשה מאוד להפסיק לעשן. אל תעססו לבקש עזרה ולהיוועץ במומחה. שתו הרבה נוזלים, בעיקר מים, שתו תה ומיצי פירות, ותצרכו פחות קפה ואלכוהול, שמגבירים את החשק לעשן. ימנעו מסוכר וממאכלים עשירים בקלוריות. מעשנים רבים חוששים שישמינו ברגע שיפסיקו לעשן. זה יכול לקרות, אבל קחו בחשבון ששומן מסרטן הרבה פחות מההתמכרות לניקוטין. על מנת להימנע ממשקל עודף, עסקו בפעילות גופנית על בסיס יומי. לכו, רוצו, אשקו את הגינה, הקדישו את זמנכם למלאכת יד, כמו רקמה, כתיבת מכתבים, פטירת השבצים, שטיפת מכוניות. החזיקו בקרבתכם תחליפים מורפולוגיים או פסיכולוגיים לסיגריה, כמו גזר, סלרי, גרעיני חמנייה, ענבים יבשים, מסטיק ללא סוכר. גם אם אתם מועדים מדי פעם, לא להתייאש.